שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 654, מאמר, מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו? ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 654, מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו? בבניין גשמי אנו רואים שכל מי שרוצה לבנות בניין צריך מקודם לחפור יסוד, ועל היסוד הוא בונה את הבניין. ובחפירת היסוד אנו רואים שיש להבחין בין שצריכים לבנות בניין של קומה אחת, כלומר שהוא רוצה לבנות רק קומת קרקע, או בניין רב קומות. זאת אומרת, לפי גובה הקומות, בשיעור הזה צריך להיות חפירת היסוד בקרקע. לא פעם אחת חופרים את היסוד, אלא כל יום בונים את היסוד, בכדי שיהיה היסוד יותר בעומק, ואז הוא יוכל לבנות בניין גבוה. והסדר הזה נוהג גם ברוחניות, שבזמן שהאדם רוצה לבנות בניין של קומת קרקע, אין הוא צריך לחפור כל כך בעומק, אלא שחופר קצת, הוא יכול לבנות את בניין שלו בקיום תורה ומצוות. ומהי חפירה ברוחניות? היינו, חיסרון, שחופרים חיסרון בהלב. כי לב נקרא רצון, ולב נקרא מלכות, ולב נקרא ארץ או קרקע. וכמו בגשמיות חופרים חיסרון בקרקע, זאת אומרת שמטרם שהולכים לבנות בניין מוכרחים מקודם לחפור בארץ, כלומר שמוציאים מה שיש במקום החפירה, ולאחר שהמקום הזה שרוצים לבנות הוא ריק, אז מתחילים לבנות. מה שאין כן כשהמקום ממולא באפר, אין לבנות עליו בניין, כי הבניין ייפול. כמו כן ברוחניות, שצריכים לחפור בארץ, היינו בלב, ולהוציא משם את האפר שבלב, ונשאר אז הלב ריקם, בלי שום מילוי, אז מתחיל זמן של הבנייה. נמצא שבזמן שהלב ממולא עם דברים גשמיים, אי אפשר לבנות על קרקע זו שום בניין, כי כל הבניין ייפול. מטעם ששום דבר אין לו זכות קיום אם אין צורך לזה. אלא רק במקום שיש צורך הוא מרגיש את החיסרון מזה שאין לו את הדבר שהוא משתוקק אליו, ואז כשמשיג את הדבר, הדבר הזה יש לו זכות קיום, מטעם שנחוץ לו זה. אז הוא יודע לפי ערך החיסרון, כך הוא ערך החשיבות. ויודע לשמור את הבניין שלא יקלקלו השונאים שלו. ומכאן מתחיל הסדר בעניין חפירות היסודות, זאת אומרת שיעור עומק החפירה בקרקע תלוי בשיעור גובה הבניין שבדעתו של אדם לבנות. כי לפעמים יש שהאדם אומר שמספיק לו בניין של קומת קרקע, כלומר שהוא רוצה לקיים תורה ומצוות, שעל ידי זה יזכה לבניין שהוא בקומת קרקע, כלומר שלא להתרחק מהארץ. זאת אומרת, שהוא רוצה להישאר בארציות, הנבחן לכלי קבלה. דהיינו, השכר שלו, שהשכר הזה הוא רוצה לגור, שבהשכר הזה הוא רוצה לגור. כמו שבונים בניין לגור, כן דוגמתו נבחן השכר לבניין, ששם הוא גר. דהיינו שידוע שרק בשכר האדם רוצה לחיות, ששכר נקרא שהוא מקבל תמורת עבודתו הנאה ותענוג, שזהו החיים של אדם, שרק בשביל תענוג והנאה האדם רוצה לחיות. היות שסדר העבודה בתורה ומצוות מתחילים בשלו לשמה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יש שמקיימים תורה ומצוות בכדי שיהיה להם שכר בעולם הזה, ויש שעובדים בתורה ומצוות, בכדי שיהיה להם עולם הבא. אבל כל השכר שלו הוא מה שיקבל בכלים דקבלה עצמית, הנבחן לבחינת ארציות, שבחינה זו נקראת בחינת עם הארץ, כלומר שלא זזים מבחינת הארץ הנקרא הרצון לקבל. כמו שאומר הרמב״ם ז"ל, וזה לשונו, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר. מה שאין כן, להיות תלמיד חכם, לפי מה שאמר רבי ומורי זצ"ל, שתלמיד חכם נקרא זה שלומד את מידותיו של החכם, והקדוש ברוך הוא נקרא חכם, לכן מי שהולך בדרכי השפעה, האדם הזה נקרא שלמד מהחכם, לכן הוא נקרא תלמיד חכם. נמצא אלו אנשים שעוסקים בתורה ומצוות לזכות לבניין, הנקרא שכר של עולם הזה או עולם הבא לתועלת עצמו, הם נכנסים לגדר עמי הארץ, וזה נקרא שרוצה לבנות רק קומת קרקע. לכן אין הוא צריך לחפור יסוד עמוק, היינו לחפור כל יום, בכדי שהחפירה תהיה בעומק. אלא כשהוא חופר פעם אחת, מספיקה לו החפירה. כלומר, בזמן שהוא מבין שיש לו חיסרון וצורך לקיים תורה ומצוות, מסיבת שיהיה לו שכר, החיסרון הזה, כלומר הסיבה הזו, כשהוא מבין אותה, כבר הוא מסוגל לעבוד להשיג את הבניין של השכר. מטעם שכל זמן שאין האדם רוצה לצאת מהאהבה עצמית, אין הגוף מתנגד לתורה ומצוות. אילה זאת, אין הוא צריך לחפור כל יום, היינו שלא צריך לחפש צורך וחשק לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שהגוף אינו מתנגד לצורך שלו, מה שהוא מבין שכדאי לו לעבוד לתועלת עצמו. וזה נקרא שהחפירה שלו לא צריכה להיות כל כך עמוקה, אלא הצורך להבין שכדאי לעסוק בתורה ומצוות, כבר הצורך הזה מספיק לו שיהיה לו חומרי דלק לעבודה. נמצא שחפירה שנתן בפעם אחת נשארת לו תמיד, שיכול להמשיך בעבודה. נמצא שחפירה שלו לא צריכה להיות בעומק. מה שאין כן, אם הוא רוצה לבנות בניין רב קומות, כלומר שהוא לזכות לנשמה הכוללת נרנחי, וזה יכול לזכות דווקא אם כוונתו בעל מנת להשפיע, כלומר שכל מחשבותיו ורצונותיו הם רק לטובת הבורא ולא לתועלת עצמו. ובאופן כזה, בזמן שהוא רוצה לעשות יסוד, בכדי לבנות בניין כזה, החפירות של היסוד, היינו הצורך לזה, אינו נעשה בפעם אחת. וזה מטעם כי לאחר שהאדם עובד עם עצמו, ונותן להבין לגופו, שכדאי לעבוד להשפיע, והחפירה הזאת לא באה אליו בנקל, כי בעת החפירה היה פוגע באבנים, שזה דבר קשה, שתהיה היכולת לעשות שם חלל, אפילו חור קטן קשה לחפור באבן. כלומר, בעת שהוא רוצה להבין שיש לו חיסרון גדול, בעת שהוא רואה שאינו יכול לעשות שום דבר בלהשפיע, ורוצה לבקש מהשם שייתן לו את מבוקשו, היינו שייתן לו המאור התורה, שזה מחזירו למוטב, באמצע החפירה הוא מוציא אבן גדולה. פירוש, באה לו מחשבה שהוא רוצה להבין מדוע הוא צריך לעבוד בשביל השם ולא בשביל עצמו. הלא ידוע, חייך וחיי חבריך, חייך קודמים. ועל הבנה זו אין לו מה לענות. אז הוא עושה הפסקה בחפירה, כי האבן הוא קשה יותר מדי, שתהיה יכולת לעשות בו חיסרון. לכן הוא צריך לקחת מכשיר יקר ערך, שבזה יכולים לבקוע את האבן, והמכשיר הזה נקרא אמונה למעלה מהדעת, שרק המכשיר הזה יכול לבקוע את האבן, הנקרא דעת חיצון, שפירושו שהדעת הזה הוא מחוץ לקדושה, כי הוא רק משמש לקדושה בבחינת קליפה שקדמה לפרי. לכן היות שרק בבחינת אמונה למעלה מהדעת יכולים לבקוע את האבן, לכן נוהג כאן עניין של עליות וירידות, שלא תמיד האדם מוכשר ללכת למעלה מהדעת. נמצא שכל מה שחפר ומצא איזה חיסרון לבקש מהשם, שייתן לו כוח ללכת בדרכי השפעה, חזר ונסתם על ידי האבן. ולכן הוא מוכרח לחפור עוד הפעם, וחוזר חלילה. וכל פעם הוא מתחיל לחפור ולהוציא את האפר, ובאמצע החפירה שוב הוא מוציא אבן, ושוב מתחיל לשאול שאלות בתוך הדעת, ושוב הוא מתגבר ומשתמש עם האמונה למעלה מהדעת, ושוב השיג מקום חיסרון, ומתחיל להתפלל להשם שיקרב אותו לעבודתו, היינו לעבוד עבודת השם, כלומר לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. והיות שכל בניין שלו בנוי על למעלה מהדעת, שוב נסתם את החפירה. כלומר שוב נעלם לו החיסרון, ושוב אין לו מה לבקש. כלומר שאין לו צורך שהשם יקרב אותו. לכן שוב מוכרח להתחיל לחפור, כלומר לעבוד בכדי למצוא חיסרון, שיהיה לו יסוד על מה לבקש מהשם לבנות את בניינו. ובחפירה אנו מוצאים, כשחופרים בקרקע, שמוצאים אפר ואבנים. אפר נקרא בחינת ליבה, פירוש רצון לקבל לעצמו, וזה עוד לא נורא, כי האדם בהתאמצות גדולה עוד יכול להוציא את האפר מן האדמה. מה שאין כן, כשבאמצע חפירה הוא מצא שם אבנים, שהדעת מתחיל לשאול שאלות, אז צריכים לרחמי שמיים, שייתן כוח להתגבר למעלה מהדעת. אילה זאת, יש עבודה גדולה לעסוק ביסוד, מסיבת שלא ביום אחד גומרים את החפירות, אלא לאחר החפירה, באו תכף האבנים הנופלים בראשו, שהוא מקבל מחשבות זרות. כלומר, לאחר שכבר התגבר, לפי שעה למעלה מהדעת, אבל הוא לא יכול להחזיק מעמד, אלא אחר כך שוב מקבל ירידה, ושוב מוכרח הוא להתחיל מראש. אבל האדם צריך להאמין ששום עבודה אינה הולכת לאיבוד, והכל נשאר, ורק באמצע העבודה יש תיקון, שלא לראות את אשר כבר עשה. לכן נבחן שהאדם, כל יום שחופר את חפירת היסוד, הוא חופר בעומק הקרקע, ולא מה שעבד אתמול, הוא חוזר לעבוד עוד הפעם אותו דבר. אלא ההתקדמות היא בעומק, ושיעור עומק החפירה הוא, עד שיקבל צורך אמיתי לעזרת השם, לעזרת הקדוש ברוך הוא, שיעזור לו, שיהיה לו רצון לעבוד בלהשפיע, ופרוטה פרוטה מצטרפת לחשבון גדול, עד שמכל החפירות הוא מגיע לעומק, שכבר יכולים לבנות עליו בניין, שיהיה ראוי לזכות לנרנחי של הנשמה, מה שהאדם צריך לזכות. עד כאן.
שאלות? כן. מרחובות שואלים, מתי אני משתמש בכלי הזה שנקרא אמונה למעלה מהדעת בתהליך העבודה הפנימית, ואיך דרך השימוש הנכונה?
זה שאני רוצה לבנות את הצורה שלי כהמשפיע דומה לבורא, כהאוהב, כיוצא מעל האגו שלי, כמשתמש ברצון לקבל שלי לטובת הזולת, לא לטובת עצמי, שבשביל זה אני מתקשר לאחרים, כדי להשתדל לצאת מפנימיותי החוצה. זה נקרא שאני עובד באמונה למעלה מהדעת, בהשפעה שהיא יותר מוערכת, מוערכת מתכונת הקבלה. שקודם אני רוצה להוציא את עצמי מעל הרצון לקבל שלי, ולהיות כל הזמן למעלה מזה, חוץ ממנו. זה נקרא שבורח מהמצרים, וזאת תכונת הבינה שאני רוכש למעלה מהמלכות. ואחר כך שאני רכשתי את היכולת הזאת להיות למעלה מהאגו שלי, מהרצון שלי, שלא יכול לתפוס אותי ברגליים ולהכניס אותי בחזרה פנימה בו, אז אני יכול אפילו להתחיל לעבוד עם הרצון לקבל את זה בעצמי, בעצמו, בתוכו, שאני כבר ממש מסוגל לעבוד איתו. אז נגיד כאן שרשמתי הגדרות, אז יש לנו עיבור ויניקה, זה מעל הרצון לקבל, ומוכין זה ברצון לקבל. מעל הרצון לקבל זה נקרא שאני יוצא למצוות עירה, חפץ חסד, אין כל העניינים של הבינה, של ההתכללות בתוך הבורא, שאני נכלל, אני עדיין עובד בצילוך עמדתי, וככה, כמו תינוק ש... נטפל, איך להגיד, תופל לגדול, אין, ממש כך משייך את עצמו לגדול, ובזה הוא מוצא יכולת להתעלות מעל הרצון לקבל, ואחר כך כשהוא גדל, אז ממש יכול לפנות לאגו שלו ולהתחיל לעבוד עמו. זה כבר תשובה מאהבה, נקרא. כן.
עמנואל משוויץ שואל, בעבודה שלי מול הקבוצה, מה זה אותו הליך חפירה? וריגו מפנמה מוסיף, איך אני יודע שחפרתי מספיק עמוק?
חפרתי, זה חפירה היא, שוב, כאן אנחנו רואים לפי השרטוט מהי החפירה, שאם אני נכנס לאביות שורש, אז אני נמצא כעובר, אז אני חופר בתוך רצון לקבל שלי, אבל בכל התרייק רצונות שלי אני חופר בהם רק ככה, אני אוחז בהם, כי בלי שאני אוחז בהם אני לא יכול לבנות את הצורה שלי, של עיבור שלי. אין? העיבור שלי הוא צריך להגיע דרך דומם, צומח, חי, מדבר של השכבה הזאת הדקה ביותר מהרצונות לקבל שלי, מכל התרייג הרצונות, וכך אני מגיע לצורת העובר הבשל שיכול להיוולד. ואנחנו גם כן רואים לפי הטבע שהעובר בזמן עיבורו עובר כל מיני צורות של ה, של ה, שקודמות לצורת האדם, דומם, צומח, חי, עד שמגיע לצורת האדם ואז נולד. וכשנולד, אז גם כן יש לו אותם הצורות, דומם, צומח, חי, ואדם, צורת האדם, בדרגת הקטנות שלו, בעביות א', שהוא כבר מתפתח, רוכש חוכמה, ההתפתחות שלו היא משותפת בהשתתפות בינו לבין העליון, שלומד בזה מהעליון כל מיני צורות, אבל בזה שנשען על העליון, תפל לו אליו וכן הלאה. בזה מסיים את השנות הנאורים שלו. ונעשה גדול, היינו שמסוגל בעצמו לעבוד עם הרצון לקבל שלו. זה נקרא שמתחתן ורוכש נוק וחסרונות, נכנס לתוך עצמו בחפירה יותר עמוקה, זה הנוקווה שלו, ומתחיל בתוך זה שעובד עם הרצון לקבל, לתת לו צורות חדשות של המשפיע, זה נקרא שמוליד בנים. כן. כן, כן, נו.
יש פה עדיין חוסר בהירות לגבי המושג הזה שנקרא אמונה, שאנחנו קוראים בחוכמת הקבלה על אמונה. מה זה אמונה?
השפעה. השפעה למעלה מקבלה. אבל משתמשים בכוח האמונה כי כוח השפעה הוא לא נמצא באדם. הוא צריך לקבל אותו מהבורא, על ידי השפעת האור העליון עליו, נוצר בו יכולת להשפיע. ויכולת להשפיע הזאת היא מגיע לו כמו מגנט שמחזיק את הברזל, היא נמצאת בו רק בגלל שהוא נמצא בהשפעת האור העליון עליו, ולכן זה נקרא אמונה, שהוא חייב לקבל איזה השראה עליו מלמעלה, ואז מצידו יכול להיות פעולת ההשפעה, חשבון ההשפעה, לכן זה נקרא אמונה. אם זה היה מצידו, היה נקרא סתם, כמו שקבלה היה נקרא השפעה, וכך זה נקרא אמונה. כי נמצא בו רק בתנאי שהאור העליון מוסר לו או בונה בו את היכולת הזאת, מוסר לו את התכונה, תכונת ההשפעה, ולכן תכונת ההשפעה מצד הנברא שבא לו מהזדהות עם האור העליון, מנטייה כלפי האור העליון, היא נקראת אמונה. אבל לעת עתה, לענייננו, מספיק לנו כך לקבל, שזה השפעה. כן, גלעד.
הוא אומר פה שבעבודה האדם מגיע לבקש מהבורא שייתן לו עזרה ואת המאור המחזיר למוטב, ואז הוא אומר שהשאלה היא בעצם, ואז הוא מדבר על איזה אבן גדולה שהוא מגלה בעבודה. שאלה היא,
מגלה?
אבן גדולה, שבזמן אבן. שהוא חופר איזה אבן. השאלה היא האם המאור המחזיר למוטב מביא את האבן הגדולה, או שהאבן הגדולה שאני מגלה בדרך גורמת לי לבקש את המאור המחזיר למוטב.
גם זה וגם זה. תמיד אנחנו נמצאים בין פעולה ש... מגלים משהו, ואחרי שגילינו, שוב אנחנו צריכים את הכוח העליון. יש לנו כמה סוגים, כמה סוגי פנייה לעליון. אבל אנחנו אף פעם לא פונים שיגלה לאבן. אסור לנו לחפש חסרונות. זה לא טבעי, וזה לא נכון, וזה ממש צורת העבודה שלנו צריכה להיות תמיד לחיוב. לחיובי, חיובית. לא, חיוב לפעמים זה אני מחייב אותך, גם כן חיוב. זה שלילי. זה אני... בקיצור, תמיד לטוב. תמיד לצייר לעצמנו מצב הטוב. טוב, זאת אומרת, השפעה, נתינה, חיבור, חום, איכות, ובזה גילוי המצב הרוחני. השפעה הדדית וכו'. בסדר? טוב. ניף, נו?
מה קורה אבל אם אין לו את החסרונות האלו? זאת אומרת...
הוא לא צריך לחפש חסרונות. הוא צריך לחפש הצורתו המתקדמת. איך אני אתקדם יותר להיות המשפיע השלם? כמו הבורא. ואם אין לו לזה גירוי, סימן שלא נכלל בחברה. הוא לא יכול להגיד, הבורא לא נתן לי מה אני אעשה, אין לי רצונות, אין לי כאילו נטיות כאלו, אני מת ככה, לא רוצה כלום. לא רוצה כלום זה מפני שעליו לגייס את החסרונות, גירויים. הבורא בהתחלה מביא אותך לחברה, שם ידו של אדם את גורל הטוב, אומר לך כך. ואם לא, אתה לא לוקח, אז מה יש לך? הוא לא ייתן לך גירויים כל הזמן. בחירה חופשית היא דווקא להשתוקק לאותה המטרה שהבורא יציב לך כמטרה. לבנות את החיסרון אליה. חוץ מזה, אתה לא צריך כלום. אם יש לך חיסרון, אז כבר אתה עובד. מימוש זה לא בעיה. בעיה היא שלנו זה רק להצטייד בחיסרון לצורת ההשפעה, להיות אדם, להיות דומה לבורא, לדבקות. וכל זה אפשר לקנות רק מהסביבה. לכן סביבה, חינוך על ידי הסביבה, בניית הקבוצה, התפשטות ברוחב בכל האנושות, כדי לקבל מהם לפחות חסרונות הגשמיים, שעליהם אנחנו צריכים לתת תגובה כמו המחנכים, כמו המובילים. זה הכל בונה בנו צורך להתקדם. ונתקדם לשלב הבא, לזוהר.
נעבור לחלק הבא של השיעור, זוהר לנו.